יש דברים שחשובים הרבה, הרבה הרבה יותר מכדורגל, ולראיה איך שפתחנו את הפרק הקודם של האנליסטים, כשיניב רונן ישב כאן, והקדיש את הפרק לזכרו של רסם שי ביטון, זיכרונו לברכה, אוהד מכבי תל אביב דווקא. ואנחנו החלטנו כאן באנליסטים לעשות לנו מנהג עד לסוף העונה, להקדיש או לאוהדי הקבוצות היריבות, או לבאמת דברים שאנחנו נשנה קצת, כדי לתת כבוד לאלה שהגנו על מדינת ישראל. אז את הפרק הזה אני רוצה להקדיש לזכרו של רב סמל אחמד אבו לטיף מרהט, שנהרג באסון בעזה. ואנחנו בפרק לפני סכנין, ודווקא חשוב בעניין הזה של הדו-קיום ודברים שאנחנו כן יכולים לנסות ולשנות בפודקאסט שלנו. אז שוב, אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לזכרו של אחמד אבו לטיף, זיכרונו לברכה, מרהט, שהותיר אחריו אישה ותינוקת בת שנה. ואני רוצה רגע להקריא לכם כמה דברים שכתב הגיבור הזה, אותו לוחם שנהרג ושמר עלינו. אז הוא רשם: אני גאה להיות בדואי ישראלי. מבחינתי, האנשים שאני חי איתם ועובד איתם הם אחיי ואחיותיי, וכולנו חיים ביחד ומכבדים אחד את השני בארץ שלנו. הוא הדגיש שהוא גאה להיות בדואי ששירת בצהל כלוחם בגדסר הבדואי. זכיתי להגן ולשמור בשירות משמעותי שלא אשכח כל חיי. גיליתי את העוצמות והיכולות שלי להתמודד עם אתגרים, והכרתי את האנשים המדהימים שהפכו לחברים לכל החיים. אני שמח כשיש לי הזדמנות להתחבר לאנשים בחברה שלנו ולחבר בין תרבויות, שאני יכול להזמין את חבריי לאכול בשר ומקלובה ברעת, ויכול להתארח בחצר של אנשים מקיבוץ שובל שמנגנים בגיטרה ושרים שירים של יהודית רביץ. אני שמח שאני יכול לטייל בארץ עם חבריי, ואני הכי שמח שהם לומדים ערבית, מנסים לדבר איתי בערבית ומבקשים אני לעזור להם. לצערנו, בין הנופלים יש חיילים בדואים ודרוזים, מוסלמים ונוצרים, שנפלו גיבורים בזמן ההגנה על המדינה, ואין דבר גדול מזה. ואני חותם את הדבר הזה, עמיגה יקירי שיושב כאן מולי, במשפט האחרון שהוא אמר: לצערי, יש אנשים שלא מאמינים בשיתוף הפעולה בין המגזרים, מנסים להפחיד, להתגרות ולהרוס את היחסים, להרוס את האמון. אל תאמינו להם ואל תיתנו לזה לקרות. אז עם הדברים האלה, הדברים החשובים והמהותיים של רסל אחמד אבו לטיף, זיכרונו לברכה, מרהט, אנחנו נפתח את פרק 419 של האנליסטים, כאן מעיר הקודש חיפה מול פני האנליסטים וקבץ התקשורת. יש לנו פרק הכנה מעניין, פתיח, יצאנו לדרך.
חלילי, על רביבו, עושה לו כאב ראש, מוציא רוחב, רפאלוב, אי אפשר לעצור אותו, גם 12 שנים אחרי, גולי נאור, איזה שער מדהים, וואו, 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 לפנתיאון של השערים שנכבשו באצטדיון הזה. חלילי בועט, יואו, 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 מה יש לילד הזה ברגל? מה יש לו ברגל?
ניצול איתך.
איזה כדורגל מושלם של מכבי חיפה.
אז הנה חזרתי, אני כאן, ואני רוצה לפרגן לצוות היקר שהיה כאן, יניב רונן, זיו מלאכי, ואתה אור עמיגה, שלום לך, מה קורה? אור עולה בבוקר עמיגה.
בוקר אור.
הכל טוב?
כן, ברוך השם.
כן?
בטח. Welcome back.
Thank you, thank you very much.
We miss you.
You have, was. What was it?
It was.
Yes. קודם כל, אני רוצה רגע שנייה לחזור לאיך שפתחתי את הפרק, וזה חשוב מאוד, דרך אגב. רב סמל אחמד אבו לטיף היה חברו הטוב של עידו משלניק, מאנליסטים מכבי תל אביב, והיה לו מאוד מאוד חשוב ככה שנדבר עליו, ודווקא לפני המשחק מול סכנין, ואתה יודע, אתה דיברת לפני כמה פרקים על החבר'ה מריינה שלא ישבו, תשמע, אנחנו חיים בטירוף, בסדר? אני קצת מדבר פחות על כדורגל עכשיו, ממש בדקות הקרובות, חיים בטירוף מוחלט, בסדר? אני הרגשתי את זה בחול, מרגישים את זה כאן, אבל בכל זאת אנחנו כאן, אתה יודע, חיים ביחד, וצריך לדעת ולזכור שיש המון 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 בתוכנו, ערבים, בדואים, דרוזים שלא נדבר בכלל, אתה יודע, ששומרים על המולדת, ומדינת ישראל היא חלק בלתי נפרד מהגוף שלהם, המשפחה שלהם, האדם שלהם. ואנחנו, אתה יודע, בדברים הקטנים שאנחנו יכולים לעשות, בעצם להזכיר אותם כמה שאנחנו יכולים, ודווקא בגלל שזה פרק מול סכנין, אז הזכרנו אותו, הוא לא עד קבוצה מיוחדת, עד את ריאל מדריד. זה שזה לא הקבוצה שלך, זה הקבוצה שלי. ודרך אגב, אני רק מזכיר, מה זה מזכיר? למי שלא ידע, יצא פודקאסט חדש שנקרא ריאליסטים. אני הגשתי את הפרק הראשון, אולי אני אגיש את כמה פרקים הראשונים. פודקאסט לא עד ריאל מדריד, פודקאסט סטייל האנליסטים, בית האנליסטים. אז אתם מוזמנים לשמוע. אבל חשוב לי גם את התגובה שלך לגבי זה, מה שאנחנו עושים. אני יכול להגיד לך שהחבר'ה של האנליסטים מכבי תל אביב יקדישו פרק, את הפרק הקרוב לזכרו של אוהד הפועל באר שבע, שנהרג במלחמה הזו, שעד את הפועל באר שבע. מאוד מאוד חשוב.
הכי חשוב שיש. אני חושב שבסוף החברה שלנו בכלל, ואתה יודע, בסוף זה גם אפשר לראות את זה הכי הרבה בכדורגל הישראלי, שיש לך כל כך הרבה אוהדים של קבוצות מסוימות שהם, אתה יודע, בסוף החברה שלנו היא כל כך מגוונת, ויש כל כך הרבה דתות ומגזרים שהם חלק מהחברה הזאת, שבסוף אין לנו ברירה אלא באמת לנסות לחיות אחד לצד השני. היה לנו שבוע מאוד קשה, גם עם הבשורה לאלעד קציר, שישב בשבי כל כך הרבה זמן, ובסוף קיבלנו את הבשורה הכי קשה שיש. ואתה רואה סרטונים שלו.
נזכרתי גם, תודה, גם בברן שם ככה שהסתובבנו וראיתי אותו. תודה, לא חיבר, רק אחר כך חיברתי, תודה, את השם לפנים, וזה, תודה, זה כואב, אנחנו נפגשים בזה כל הזמן. ודווקא כמו שאמרת, בגלל שקט, זה לא מתאים לי. דווקא בגלל המרקם העדין הזה של החיים המשותפים ביחד. ונורא קל להתלהם פה, אתה יודע, ואנחנו גם העלינו, אם אתה לא זוכר, באחד הפרקים, בהתחלה, את אברהים גדיר, גם תלמיד של המכללה, לוחם, בן אדם שהתחיל בכלל את הם התחילו את הרמדאן בביר אל מקסור, גם חבר'ה בדואים, עשו תהלוכה עם דגל ישראל. אז אתה מבין שיש המון, המון, המון אנשים ש אי אפשר לקרוא לזה שונים מאיתנו, בסדר, לא רוצה להיכנס לו פוליטיקה ולא דברים כאלה, אבל ששומרים על המדינה ומגיע את הכבוד לכולם, וחשוב שאנחנו באזור הזה של הכדורגל, נוכל לנסות לחיות ביחד כדי שאף אחד באמת לא יפר את האיזון הזה, כי נורא קל להדליק את כולם. אבל בוא נדבר כדורגל. אז קודם כל, תודה, אנחנו הולכים להתכונן למשחק בשבת, שמשחק בשבת לא תמיד, עם כל הקרנבל, לא תמיד מבשר
שבת יחסית מוקדם, דיברנו על זה בפרק הקודם.
כן, זה לא שלוש, אבל כמה זה? חמש וחצי.
זה רבע לשש.
רבע לשש.
רבע לשש, זה שלוש, כן. זה משחקים מאוד מאוד קשים, במיוחד תרף ניגע גם בנתונים של סכנין בחוץ, ונראה באמת עד כמה היא קבוצה.
גם בעייתי, הוא בעייתי לשומרי השבת, כי אנחנו בשעון קיץ כבר.
שעון אביב.
בדיוק. אז בסדר.
מה הקטע הזה שמזיזים את השעון? כאילו מה, כאילו בכוח להיות מעל הזה? למה להזיז את השעון?
מעל הטבע.
למה להזיז את השעון?
תשמע, זה עניין, תשמע, זה שאלות, ברור, שאלה. זה שאלות לנאמן למקור.
אבל למה להזיז את השעון? מה, יאללה, למה להזיז את השעון? אתה מכיר אותו? יאללה.
שנכנס לקרח, מקופה ראשית. אני אגיד לך מה העניין. לא, יש פה עניין של, תודה, של כניסת שבת, בגלל שאנחנו הולכים על פי הירח, ויש לך את כל העניין הזה של השעות, ואתה לא רוצה, אתה יודע, צאת השבת וכניסת השבת. זה מורכב מאוד, מבטיח לך, אתה יודע מה אני אעשה על זה סרטון, שנאמה למקור, ואז אתה תשאל את כל השאלות, תקבל את כל התשובות. לא לפרק הזה, בוא נדבר רגע כדורגל. אז קודם כל, אנחנו כבר, זהו, רווח לנו אחרי הרווח, אחרי ה-1-1. עוד פעם, אני ראיתי את המשחק בתאילנד.
איזה שעון זה שעון?
הייתי, איך?
שעון
פוקט, כן.
שעון רוקט פוקט.
כן.
אז זו, אתה יודע שאתה חזרת.
חזרתי ואתה חוזר לזה, אוקיי.
התחיל הבא לגן, בבקשה, כן.
וראיתי את רפאלו, והייתי נורא 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 מבסוט מאיך שאתה יודע, הוא התחיל מה, אתה יודע, להדליק את הקבוצה. אחת אחת, כל העניין הזה שסביב מסיינגו, קיבלנו תוך כדי, אתה יודע, שהתחלנו את הפרק, קיבלנו את לוח הפצועים, והעדכון של הפצועים, אז אפשר להתקן שדולב חזיזה שב לאימונים. לאימונים?
מאוחר מדי?
לאימונים, כן. לא יודע אם הוא יעמוד לרשות הקבוצה בסיבוב הבא. אתה יודע מה? אם אתה כבר לקראת הסוף, שיסיים את העונה, שינוח. אילי חג'אג' חוזר, הוא יהיה קשיר למשחק אפילו כבר מול סכנין. פיירו חוזר, יהיה קשיר. כבר אתה כבר חוזר עם הרבית, אתה יודע, אולי זה כבר מאוחר מדי, מניח שכבר...
מאוחר מדי.
מאוחר מדי.
מעניין אותי איך אתה ככה ראית מנקודת מבט שלך את המשחק, אתה יודע, רחוק מהרעש וכל ה... כי פה היה עד תקשורתי, ואתה יודע, היה הרבה מאוד סיפורים מסביב למשחק.
לגבי מה?
באופן כללי, אתה יודע, איך אתה ראית את המחציות, זה, כל העניינים של...
תשמע, זה היה קל, זה היה ברור לעין, איך שהמחצית הראשונה התפתחה, ודיברנו על זה בפרק ההכנה, יותר נכון, אתה התעקשת על זה. אתה, מגיע לך הקרדיט, התעקשת על זה שקו של שלושה בלמים לא מתאים למשחק הזה. דווקא בגלל שמילסון משחק נגדנו, ואותה תצורה, והתעקשת שזה לא מתאים, וראינו שמחצית הראשונה, מכבי חיפה, שיחקה רע מאוד. רע מאוד. ומחצית השנייה, כשזה השתנה, עברנו ל-4-3-3, וראית את העליונות של, תודה, דיברו על מילסון. בוא, מול סונגרן, הוא ירד כמעט ל-20% בדריבל. מאותה כמעט 80% הצלחה בדריבלים, סונגרן ידע לנקות אותו, ידע לסדר את זה כמו שצריך. חבל שלא ניצחת, הגיע לך בסוף לנצח מחצית שנייה. אבל בסדר, כי דווקא אם היית מנצח את המשחק הזה, אז שוב היית באמת רואה סיכוי לסגירת הפער או משהו כזה. רגע, הם משחקים מול הפועל באר שבע, נכון?
נכון, בשני.
בשני. אתה משחק, אתה צמצם את הפער, ויתור לא משחק, עבר תאונת דרכים. יש להם עוד איזה שני חיסורים מהותיים, אני חושב.
תשמע, להתחיל עכשיו עוד פעם לפתח את השאלות האלה, לא... השאלה היא, האם...
זה להתבצר, תשמע, זה עניין של להתבצר במקום השני, כי נורא דאגנו, ועם כל, אתה יודע,
ביקורת... בוא נגיד כזה דבר, אם היית מנצח את המשחק ביום... מתי זה? ראשון?
יום
שני. שני, כן. אם היית מנצח את המשחק ביום שני, והיית מנצח בשבת, מכבי תל אביב הייתה עולה לטרנר, שהיא ב-4 הפרש במכבי
חיפה. שזה עולם אחר לגמרי.
מה זה עולם
אחר? שמע, זה גם, עוד פעם, זה יכול לקרות, אני כבר לא רוצה לבוא ולנסוך את האופטימיות המוגזמת, אנחנו נראה עקב לצד אגודל, באיזשהו שלב יכול להיות שקבסה יקפוץ עוד פעם, יקפוץ לו הפיוז.
יקפוץ. כמו שאני מכיר אותך, יקפוץ לך מאוד.
ואנחנו נראה, ואז ימשיכו סיפורי דגו וברק בחר וכאלה.
זה חד משמעית היה פותח את הסוגיה הזאת עוד פעם. אם היית עושה 2-2 בשני משחקים האלה, אז חד משמעית זה היה פותח עוד פעם את הסוגיה הזאת. אבל תודה, אנחנו ערים לדיווחים ולשמועות ולמה שקורה, וזה נראה...
דרך אגב, תודה, הייתה פרסת ענק אתמול, כי אתמול ברק בחר הלך בכלל לארצות. לא הלך, הייתה הודעה שהוא עברה פעמים רבות, הוא לא היה אצל ינקלה אתמול. הוא היה ברחוב המסגר, לא היה אצל ינקלה.
הוא לא יודע שהוא היה אצל ינקלה, אבל לא אתמול.
לא יודע מאיפה, התמונה הזו, הוא לא היה אצל ינקלה אתמול. אז, אבל בסדר, אי אפשר לדעת. המערכת, תשמע, המערכת שומרת על שקט וזה בסדר.
כי אני, חד משמעית.
אני חושב שצריך לתת את השקט למסאי, קודם כל, גם את השקט וגם את הכבוד. החליטו להמשיך איתו, לא החליטו להמשיך איתו, אנחנו לא יודעים את זה. בסדר? ולא משנה איזה החלטה התקבלה, למאמן הזה מגיע כבוד מפה ועד להודעה חדשה, כי הוא מאמן כדורגל טוב. וגם, אפרופו, משחק מול מכבי תל אביב, שהוא פתח נורא, אבל תיקן, ואתה יודע, זה מאוד מאוד להעריך גם בחיים עצמם, וגם במשחק כדורגל, שאתה יודע לתקן את הטעויות שלך, תוך כדי תנועה, הוא עוד צריך, אתה יודע, כדי להיות מאמן בסדר גודל של ברק בחר, אתה צריך עוד הרבה ניסיון ועוד הרבה דברים, וזה בסדר, אבל לא יודע מה מכבי חיפה החליטו, אתה גם לא יודע מה ברק החליט.
נכון.
כי אם אתה שואל אותי, ואני מנקה רגע את הלב של ברק בחר.
אל תגיד את זה.
מה?
אל תגיד מה שאתה הולך להגיד.
למה שלא אגיד?
כי זה יכול להכניס לאנשים רעיונות לראש שאנחנו לא רוצים. מה אתה רוצה להגיד שהוא עכשיו ההחלטה הכי טובה מבחינתו?
אתה יודע מה אני רוצה להגיד?
חד משמעית, אני מכיר אותך. שעדיף לא מבחינתו לעשות את הכיוון ההפוך.
תשמע, עוד פעם, אני מנקה שלה אחד.
זה מה שרצית להגיד?
כן.
תודה רבה.
כי אם אתה מסתכל, במקום הכי נקי, ברמה מקצועית לברק בחר, אני מניח אלא אם כן במכבי חיפה ייתנו לו הכל, כמו שמכבי תל אביב ייתנו לו הכל. ואז זה סיפור אחר לגמרי. אבל ברק בחר, ברמה המקצועית, הוא גם, יש לו שיקולים. יש לו שיקולים שלו. מה הוא מקבל, אתגרים, פלייאוף של ליגת אלופות. יש הרבה עניינים. מצד שני, אתה יכול להגיד, אוקיי, גם בכוכב האדום, הוא קיבל ליגת אלופות. בבתים של ליגת אלופות, וראינו איך זה נגמר. אבל...
צריך לקחת בחשבון דבר אחד, שברק בחר, לא הלך לשום קבוצה, לחוץ מקירת שמונה, אני חושב, שלקחה אליפות, הוא הגיע לקבוצה אלופה. הוא לא עשה את זה בקריירה. אמנם קירת שמונה, אני חושב שעונה אחרי זה, אז רן משימון עזב, ואז הוא לקח את קירת שמונה. אבל לפני זה הוא לא הגיע לקבוצה שלקחה אליפות. הוא בא לקבוצות שהן די מוכנות, הוא היה עוזר מאמן בקריית שמונה, אז פשוט קודם. אבל הוא לא לקח קבוצה שהייתה אלופה, ואתה יודע, לקחת התואר, ולקחת אותה, לעשות עוד אליפות, זה כאילו, זאת הייתה המשימה לעשות עוד אליפות. הוא לקח קבוצות שסיימו יחסית מקום שני, שהסגל שלהם, שהשלט שלהם היה יחסית בנוי טוב.
יפה, תביא פה נתון מעניין. זאת אומרת, אם הוא יגיע למכבי חיפה הפעם, הוא לא בא לקבוצה אלופה.
לא.
אז הוא ייקח עוד אליפות, הבנתי אותך, יפה.
ברק,
יפה.
אז קטו שמה.
אהבתי, אהבתי את העניין.
אני חושב שזה אולי גם הגישה, שמה, לעשות עוד אליפות עם מכבי תל אביב, זה בסוף, לא אגיד משימה קלה, אבל זה כאילו להחזיר עוד פעם את התואר, אבל לבוא למכבי חיפה, ולעשות את זה עוד פעם, כאילו לקחת ממקום שני למקום ראשון. זה, אני חושב שזה משימה יותר מעניינת.
יותר מעניינת, כן, אני גם חושב, אני איתך, אני...
ובוא, שמה, בסוף, הוא מכיר את הצוות, מכיר את זה, יש לו חיבור טוב עם הקהל, זה משמעותי, זה משמעותי מאוד, במיוחד תודה בכדורגל הישראלי, הוא גם רוצה להחזיר לעצמו את הביטחון. שמה, עברה עליו חצי עונה מאוד מאוד קשה. חצי עונה, באמת, לא אגיד מסויטת עם כל המצב, אבל...
אנחנו ברחנו לברק בחר, אני דווקא רוצה לדבר על מסי. לא, אז אני רוצה דווקא לדבר על מסי, שלא משנה מה תהיה ההחלטה, עד סוף העונה, קודם כל, אני לא חושב שלמעט האנשים הקרובים ובפנים, אף אחד לא צריך לדעת אם ברק בחר חותם במכבי חיפה או לא חותם במכבי חיפה. אני מבין את הרצון של האוהדים ושל הקהל לדעת, אני מניח שאם הקבוצה תחליט משהו, קודם כל, בפנים ידעו. וגם מהצד השני, שאני חושב שלמסי דגו מגיע הרבה, 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 הרבה כבוד, ואני חושב שהקהל צריך להיות מאחוריו גם במשחקים הקרובים, ולך תדע. לך תדע, אתה יודע, אם אתה ציים, כאילו, אתה תתקבע על המקום השני, עובדה, אתה יודע, ריינה, עשו את העבודה, מדהים, שני משחקים, שש נקודות, כותל את הקנים של הכדורגל הישראלי כרגע. בוא נחכה, בוא נראה, ובינתיים צריך לתת את הכבוד.
אז אני רק אמשיך את הדברים שמעת, כי זה מאוד נכון, שגם שנה שעברה כולם ידעו שברק בחר לא ימשיך. כולם ידעו את זה.
נכון.
והוא כבר חתם על החוזה בכוכב האדום לפני שנגמרה העונה, ופשוט חיכו שאתה יודע, שתסתיים העונה בצורה מסודרת, ורגע אחרי השריקה, ממש רגע אחרי השריקה, אבל הודיעו שברק בחר לא ימשיך.
כן, אבל זה אחרי שכבר הבטחת את האליפות, ואתה...
לא, סליחה, הודיעו אחרי השריקה שמסי דגו מונה, לפני המשחק הודיעו שברק בחר עוזב, חיכו שהבטיחו כאילו את האליפות, ואז הודיעו שברק עוזב. בדיוק. אז שמע, גם אם זה יקרה השנה, עדיין יש מטרות למכבי חיפה, לסיים במקום השני. שום דבר כביכול, אתה יודע, על הנייר עדיין לא גמור, צריך להבטיח את המקום השני, ולא שמקום ראשון לא יברח לך יותר מדי.
נכון.
וברגע שזה יקרה, אז יעשו את השיקולים.
כי בסך הכל הגדלת את הפער ל4 נקודות מהמקום השלישי.
נכון. והמקום, ועכשיו בר שבע הולכים לשחק עם מכבי תל אביב, ואתה נכון. כביכול קיבלת את היריבה, בוא נגיד, הכי קלה בחיית הפלייאוף, כי מקום שישי. כביכול הכי נוח שיש, בבית.
וניצחו את הפועל חיפה, זה אומר שהם לא כאלה קלים.
חד משמעית לא קלים, אין משחקים קלים בפלייאוף הזה. אין משחקים קלים בכלל, אבל... שמע, אם כבר לקבל משחק, לעשות ניצחון ראשון בפלייאוף, וניצחון ראשון אחרי 7 משחקים, אז באמת
שמה, לקבל... שמע, אתה אומר את זה, ואני לא קולט
שם. זה טירוף, זה טירוף. אתה יודע, הסתכלנו, אני חושב שאחרי הנפסד, אחרי, מה זה היה?
משחק, ריינה.
ריינה.
כן.
הלכתי, בדקתי, זה ב-2018-19, פעם אחרונה שלו, ניצחת 6 משחקים. עכשיו 7 משחקים צריך לחזור עוד יותר אחורה, אז זה בכלל נתון לא מחמיא, במיוחד שאתה בפלייאוף, ואתה רוצה לחזור, אתה יודע, לייצר ניצחונות, ולייצר קצת איזשהו שקט ולעצור קצת את כל הדיבורים, אז אני חושב שזה די בהזמנה, במרכאות, כי מבחינת היריבות, עד עכשיו סכנין, אתה יודע, נראית כמוקש יחסית פחות...
אז בוא תעשה לי קודם כל את דירוג הטבלה על פי על הלחם.
יפה.
שאנחנו נכנסים לכדורגל. אז קודם כל, אני חייב רק לספר ולומר... שאתם תצפו בנו ביוטיוב, זה מעניין, יש קטעים ששווה. יש כמה אנשים שלא אוהבים אותך ביוטיוב, אני חושב שזה אוהדי מכבי תל אביב שככה, אתה יודע, נגדך כזה ביוטיוב, אז אל תתרגש מזה, בסדר? הם מחכים וזה, והם כאילו...
אני אגיב?
תגיב, מה תגיב?
שכו להסדן.
לא, אסור על זה בשידור, אסור, זה שידור... יש לנו אנשים דתיים ששומע.
לא, לא, בסדר, זה מצווה, לא? זה פרור.
ומילות הארץ, כן.
בטח.
אז,
מילות הארץ בעל הלחם.
בעל הלחם,
אז
כן.
אז עכשיו היה את המדרוג, במדרוג בשבוע כן. שעבר, ואנחנו נרחיב אותו קצת, כי היה ביקוש להרחבה, אז אנחנו סידרנו את זה עוד פעם לפי הטבלה, ואנחנו נעבור...
אז יש לנו במקום, מוצר, כן, במקום הראשון.
במקום הראשון זה הלימון בלדי, שכמו שציינו בפעם שעברה, יש בו הלימון הוא צהוב,
כן.
ויש עליו כוכבית, וכתוב... שיפוט בכמות גבוהה, שיפוט בכמות גבוהה, שזה כאילו כביכול העזרה שהם קיבלו מתחילת הפלי אוף.
וגם אתה יכול גם להוריד את הפקק.
נכון, כי אין פקק כמו בבלומפילד, המוצר אינו מכיל פקק, ויורד יומיים גשם על המוצר בשנה, ואנחנו עוברים לפסטו הביתי, שזה מקום שני, מכבי חיפה, שפה בית הדין הוריד שתי קלוריות מהמאזן הקלורי של המוצר הזה, זה המוצר השני.
עכשיו שאני חושב על זה, מה שאמרת מקודם, אם היו מחזיר לך את שתי הנקודות, והיית מנצח,
אז לא היה לי גג פה.
בדיוק, בדיוק.
היה הולך לי הגג. ופה יש לנו אריסה, שזה המוצר אולי הכי פרובנציאלי.
חריף, כתוב.
כן, אתה יודע, פרובנציאלי, הפועל באר שבע, ראיתי שכבר יצאו, כן, פריפריאלי או פרובנציאלי?
גם.
סיים. ויצאו עליי על זה, כי אמרתי על האוהדים של באר שבע שהם פרובוקטיביים, ובגלל שיצאו עליי וזה, אז אני לא חוזר בי, ואני עדיין נשאר עם הנתון הזה.
דווקא שקיבל, שלופז קיבל אדום.
נכון, זה רק עוד יותר מדגיש, התחריפות, זה לא היה בקטרה, אבל בסדר. וממרח עגבניות מיובשות, כמו שציינו קודם, זה הפועל חיפה בפרק הקודם, והמוצר אינו מכיל אוהדים. אז זה גם חשוב לשים לב.
אוי, עוד מהדרבי, חביבי, עוד מהדרבי.
עוד מהדרבי, אז אלה המוצרים, ותקנו על הלחם.
יאללה, אוטוטו פסח, אולי ההמלצה שלי על הלחם, שנות את זה על המצא או משהו כזה, כי זה לא, אבל השאלה היא עם האותיות כשרות, זה השאלה.
מה?
עם האותיות כשרות. למה? כי על הלחם. אבל בפסח איך אתה אוכל לחם? סור לך לאכול לחם פסח.
אגב, גם מצא זה לחם.
נכון, אבל המילה לחם, האם המילה לחם היא כשרה לפסח?
מה, אז אסור להגיד לחם כל השבוע?
אז אולי לא הוציא סדרה שקוראים לה על המצא. על המצא. משהו כזה.
על המצב.
על המצב. טוב, אז אתם מוזמנים לקראת פסח, תוך כדי אחרי, להזמין לכם ולרכוש את על הלחם, מותג הממרחים הגדול, המוביל והטעים בישראל, שנמצא אצלכם בכל סופר, תסתכלו, תרכשו ותהנו ותתאמו.
תמיד הוא גם מיוצר בישראל, והוא ויגן?
כן.
ויגן?
כן.
וג'טריאן, שזה...
בדיוק, בוא נתקדם.
של הטבעונים.
אז כן, תרגשו, הנה אתם רואים פה על המסך, או אתם שומעים בהסקטה, בשמיעה. בוא נתכונן לסכנין. אז מה מחכה לנו ביום שבת? סלובו, עם אביאל זמרו, מחכים למכבי חיפה. כן, מחכים למכבי חיפה ביום שבת, באצטדיון סמי עופר. אז בוא קצת סכנין.
אז בוא נעשה ככה באופן כללי, סכנין עדיין במקום השישי, התחילו את הפלייאוף גם במקום השישי. הם פתחו אותו עם הפסד למכבי תל אביב, שזה מי שזוכר שוד לאור היום, שם הם נשדדו עם...
נכון.
באמת, בגלל זה גם על הלחם יש את השיפוט.
את הכוכבית.
גבוה, בדיוק. במחזור האחרון ניצחו את הפועל חיפה בבית, 2-1. הקבוצה היחידה בפלייאוף העליון עם מאזן שערים שלילי.
וואלה.
זה מעיד קצת על ה... כי בעיניים קבוצת הגנה טובה, אבל קבוצת התקפה... תכף ניגע בדיוק בחלוקה, שערים, עניינים. הם כבשו בסך הכל 28 שערים העונה. זה מקום 11 בליגה. מתוך 14 קבוצות, הכל להיות מקום 11 ולהיות בפלייאוף עליון, זאת אומרת שאתה לא הגעת לפלייאוף עליון בזכות ההתקפה הפוריה שלך, אלא בזכות דברים אחרים, שזה יותר משחק הגנה, מאורגן ומסודר. עוד נתון שתפסתי ככה את העין, לגבי המשחק ביום שבת, כי זה הולך להיות משחק חוץ של סכנין, אז אתה יודע, בשנים האחרונות יצא שם, כאילו, אתה יודע, בדוחה מאוד מאוד קשה לנצח, כן, עושה חיים קשים, אז דווקא העונה, סכנין היא אחת מקבוצות החוץ הכי טובות בליגה, ודווקא בבית היא מאבדת הרבה יותר נקודות. ושים לב, העונה היא שיחקה 14 משחקים בחוץ, מתוכם הפסידה בסך הכל 3 משחקים.
וואז, קבוצת חוץ, 14
משחקים בחוץ, כן. ועשתה חיים מאוד קשים לשלוש המובילות בעונה הסדירה. עשתה 1-1 בסמי עופר, 1-1 בבלומפילד, והפסידה, בניצחה בטרנר 2-1 את הפועל באר שבע. אז זה ככה גם מראה שהם נגד הקבוצות הגדולות בעונה הסדירה, עשו חיים מאוד מאוד קשים. אני אגיד את דעתי על בני סכנין, תודה, כולם דיברו על ריינה, שהיא באמת הקבוצה, באמת היא עשתה עונה מדהימה, וביחס לסדר גודל שלה, וזה שהיא לא, זה עונה שנייה בסך הכל בליגת העל, אז היא עשתה פלייאוף עליון, וזה הצלחה מסחררת בעיניי. ההצלחה הכי גדולה של העונה, וההפתעה הכי גדולה של העונה, זה בני סכנין שעושה פלייאוף עליון, ואני אסביר גם למה.
יותר מאשר ריינה.
חד משמעית. תשמע, תסתכל על הסגל של ריינה. לריינה יש סגל מעולה. אם אני אקח עכשיו את הסגל של סכנין, אני יכול לתת לך לפחות מהפלייאוף העליון, ארבע קבוצות עם סגל הרבה יותר טוב משל סכנין.
דבר אליי, תן לי דוגמה.
מכבי נתניה, ביתר ירושלים, מי עוד? אתמול הסתכלתי על הקבוצות, אני אגיד לך בדיוק.
גם מכבי פתח תקווה.
מכבי פתח תקווה, נכון, זה גם היה ברשימה שלי. כבר נתתי לך שלוש, הפועל תל אביב, בעיניי שלהם סגל הרבה יותר טוב משל סכנין. וסכנין, לא רק שאין לה סגל נוצץ, אלא תראה כמה היא נפגעה מכל המצב וכל מה שקרה השנה. סכנין מקום אחרון בליגה באחוז הדקות של שחקנים זרים מסך הדקות של המשחק.
עוד פעם.
עם מקום אחרון בליגה,
אוקיי.
באחוז הדקות של שחקנים זרים מסך הדקות. זאת אומרת, הם כמעט לא השתמשו בשחקני רכש. אוקיי. זה רק שחקני, תרף אני אגע בדיוק גם בנו, אבל 17% מהדקות של סכנין העונה שיחקו שחקנים זרים. יש לצורך ההשוואה.
רגע, יש להם שחקנים זרים מלאים, יש להם 6 שחקנים זרים.
אז זה גם מתחלק, כי אחרי המלחמה הם נשארו אולי עם זר אחד או שניים, ובינואר הם הצליחו להביא עוד 2 שחקנים זרים. אז זה גם היה מאוד מאוד קשה להם לייצר איזשהו משהו עם זרים, כי אתה יודע, בגלל כל ה...
יש לך ספר
לא, תורה. לא, זה לא ספר תורה. זה נכנסתי לזה, okay. התחיל לעשות את הפרסומות. נו. אז בקיצור, מה שאני אומר, זה שחקנים מקום האחרון בליגה, 17% מהדקות בלבד משחקים שחקנים זרים. לצורך העניין, מקום אחד לפניה, זה הפועל חיפה עם 23% מהדקות, זה של שחקנים זרים. זאת אומרת, 83% מהדקות של שחקנים העונה שיחקו ישראלים זרים, ישראלים ולא זרים. לצורך השוואה, מכבי חיפה, 47% מהדקות שיחקו שחקנים זרים.
חצי.
זה כולל כמובן ישראלים מתאזרחים, אבל זה גם חשוב לציין. אז גם מלך השחקני רכש, גם מה שהיה לך עזב...
אם אתה מחשיב במכבי חיפה את אלי מוחמד ואת סונגרן, אז אתה על 70%.
לא, זה, אגב, 47% זה עם אלי מוחמד עם סונגרן. כאילו, עם מתאזרחים. הם נחשבים זרים, כאילו,
בחישוב הזה. הבנתי אותך, אוקיי.
עכשיו, בנוסף לכל זה, לא תגיד שהישראלים של סכנין הם איזה שהם ישראל... כן, יש להם ישראלים מנוסים כמו חוגי ושקר, אבל אם תסתכל על שאר השחקנים הישראלים של סכנין, הם שחקנים מאוד מאוד צעירים. כמו חסן חילו והשוער אבוניל, יש להם שחקנים שהם לא, בוא נגיד מהראיות הליגה, גם הסגל הישראלי שלהם הוא לא כזה נוצץ, והממוצע גיל שלהם הוא 24.8, זה מקום שלישי הכי צעיר בליגה. אז יש לך גם פה חיסרון משמעותי מאוד של זרים, גם סגל ישראלי מאוד מאוד, גם דל וגם צעיר מאוד, ולקחת את כל זה ולייצר קבוצה שבסופו של דבר עושה פלייאוף עליון, בעיניי זה הצלחה הרבה יותר גדולה מה שראינו עשו. זה לקחת פה
אמצעים דלים. יפה מאוד, עכשיו, בוא נשאל, אז מה סוד הקסם? בעצם מה סוד הקסם של בני סכנין שמתברגת בפלייאוף העליון, ואנחנו רואים שגם היא לא באה, הרי כל שנה יש, לפי זיכרוני, כל שנה יש מישהי שבא להיות, אתה יודע, המסננת של הפלייאוף העליון, שבא להתבטר, הנה עלינו, זהו, נגמר הסיפור. השנה, כמו שאמרת, אין משחקים קלים, וראינו בני סכנין, שאתה מדבר, שיש כמה קבוצות שטובות יותר ממנה שם, היית שם במקום פלייאוף העליון, ועדיין...
מבחינת הסגל.
מבחינת הסגל.
הכדורגל.
ועדיין, אם לא השיפוט המזעזע, הייתה יכולה לנצח או לעשות אקו עם מכבי תל אביב, ומקשל על שאר הקבוצות, מה סוד הקסם של סכנין?
אז אני חושב שקודם כל כדורגל מאוד מאוד מאורגן ומאוד מאוד מסודר. בעיקרון המערך שלהם הוא די זהה לאורך כל העונה, הם לא באים ומשחקים קו 5 ולא באים ושוכבים אחורה, הם יודעים לעשות הגנה ולנצל את הכלים שיש להם בהתקפה, יש להם כלים מאוד מאוד טובים, מאוד מהירים, והם יודעים לבוא ולעשות העבודה גם נגד הגדולות, אם זה לבוא קצת ולשכב אחורה, ואז לצאת גם להתקפות מעבר מאוד מאוד מסודרות וטובות, מה גם שהם גם יודעים להניע את הכדור בצורה מאוד מאוד טובה, יש להם שחקני קישור ברמה גבוהה, יש להם את פאון, את שקר, את זי אחמד, דור חוגי, שחקנים שגם יודעים לטפל בכדור בצורה טובה, ובנוסף יש להם הגנה טובה, אם היה להם את גנטוס שמתחילת העונה, למרות שהוא נפצע במשחקים האחרונים, ואז נכנס הבעלה מזר סוטריו, שיחק גם מהפועל חיפה, וחסן חילו שהוא באמת אחד מתגליות העונה, בעלה בן 24 שכבר היה דיבור שיעבור ליפן, ובאמת בחוזים מאוד מאוד גדולים, ובסוף נשאר בסכנין בינואר. בנוסף יש להם שני מגנים, אחד
ליפן ש... דווקא.
כן, היה לו הצער מיפן.
בליגה שנטה כאילו?
כן. או שזה היה ליגה שנייה או ראשונה ביפן, אבל בדוק היה לו
הצער. יפן היא השוק של זה, אה?
אני מקווה שזה יהיה שוק הפוך העונה, ושיתחילו לחזור שחקנים.
שביאו את נטע לוי. כמו שאתמול ראיתי בטוויטר, יש איזה מישהו שכתב, אתה יודע, הם צוחקים על צ'אט הכתבים כאילו של ערוץ הספורט.
ראיתי את זה.
וראית את זה עם שומר של נטע לוי כאילו התרעם על ה...
נכון,
ואז מה הוא... על זה שגנבו את השיר של הלה פמיליה, הקבוצה של נטע, גם בתקופות הכי קשות. אחד הגדולים.
צ'אט הכתבים זה אחד הדברים הכי מזעזעים שיש.
כן, אני...
נורא ואתמול.
בוא נחזור לכדורגל.
אז ניתק קצת ברמה התקפית של סכנין, כמו שציינתי מקודם, היא אחת הקבוצות מההתקפה הכי פחות טובות בליגה. היא בעתה הכי מעט לשאר, עם 248 בעיתות, זה ממוצע של 8.3 בעיתות למשחק. מה שכן עומד לזכותם, זה אחוז הבעיתות שהלך למסגרת. זה 37%, זה מקום רביעי בליגה. זאת אומרת, הם לא בועטים הרבה, אבל כשהם בועטים, אז רוב כמעט 37% שהולך למסגרת. בצד ההגנתי, סכנין מציגה נתונים יותר טובים, עם מקום רביעי בכמות הספיגות, זאת אומרת, ספגה רביעית מהסוף, שגם מבחינת הכמות ביתות שהלכו לשער שלה, היא רק רביעית אחרי שלוש הגדולות. זאת אומרת, היא גם עושה עונה הגנתית, כמו שציינתי, ברמה מאוד מאוד טובה. בועטים לה לשער 9.27 בעיתות בממוצע למשחק. לצורך השוואה, מכבי חיפה עם 9.19. זה טיפה פחות.
אוקיי.
הסכנין באמת מצליחה להציג משחק הגנה מאוד מאוד טוב, מאוד מאורגן, וזה זכותם של החבר'ה שאתה יודע, אנחנו כולנו, אנחנו מכירים, אם זה אביאל והצוות, שבאמת עם כלים מאוד מאוד דלים מצליחים לייצר משחק מאוד מאוד מאורגן ומאוד מאוד מסודר. תשמע,
אני חושב שאם אנחנו נשים עוד איזושהי נקודה דגש, אפרופו אנחנו מדברים אנליסטים וצוות, אז באמת קודם כל שפה לאביאל שישר הרכיב לעצמו שם איזושהי מחלקה משלו. ודבר שני, אני חושב שגם קבוצות המגזר לצורך העניין שלרוב היו מחליפות מלא מאמנים, אנחנו מסתכלים גם על ריינה וגם על בני סכנין, השנה לא החליפו מאמן. שרון מימר, סלובודן דרפיץ', לרוב, אתה יודע, גם הקבוצ... בכלל בליגה, אתה רואה, אין סבלנות למאמנים. השנה משהו השתנה, כאילו, בקטע הזה. אתה רואה, עוד פעם, אני לא יודע אם זה תלוי ההצלחה או לא, אבל אתה באמת רואה ששרון מימר כבר מעונה שעברה, וסלובו שהתחילו איתו השנה, לרוב תמיד אחרי הפסדים וזה, אז יש רעשים תקשורתיים, צריך להחליף אותו וזה, ובואו, נתנו להם את הקרדיט, ווואלה, בינתיים זה הצלחה. אתה יודע, הם לא צריכים יותר. אני לא חושב שיש להם איזה שאיפות לאירופה או משהו כזה, אבל בינתיים הם עושות העבודה נהדר.
חד משמעית, ריינה זה בכלל, אתה יודע, גם לנצח את הגדולות, ובאמת עשו משחקים מאוד מאוד טובים, אבל אני חושב שבסכנין, אם אפשר כבר לייחס את ה... יש איזשהו שקט תעשייתי שם, בגלל אולי שיש איזו דמות שהיא מקשרת עכשיו בין ההנהלה לבין המאמן, עם כל השנים האחרונות, אתה יודע, היה... פתאום, אתה יודע, היה בו יונס מדבר וזה, כן. השנה אתה רואה את זה פחות, יש שם את בירם שככה מאזן בין ה...
וואלה, לא חשבתי על הנקודה הזו, נכון?
שמע, בירם נותן שם איזשהו שקט, גם מבחינת, אתה יודע, ההנהלה נותנת לו הרבה מאוד כבוד והרבה מאוד שקט לתת לסלובו ולצוות לעבוד, ובסוף שאתה נותן שקט ונותן זמן ונותן...
האיש החזק, גם... האיש החזק בני סכנין בעצם, בירם קיאל.
חד משמעית, הוא עושה עבודה, אתה יודע, זה מקורח הנסיבות, כי הוא עוד נחשב בסגל של הקבוצה, כן? הוא רשום בסגל של סכנין, נכון. פשוט הוא נפצע ודי גמרת, לדעתי גמרת מעבר לעונה, הוא לא יחזור אולי לשחק יותר.
לא, אני יכול להגיד לך שפה, ברמת גילוי נאות, עזוב שאני והוא חברים טובים כבר המון 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 שנים, אבל גם דיבר איתי באמצע העונה... הם זקוקים, אתה יודע, לעוד, עם סקאוטים ומחלקת נוער ודברים כאלה, דברים שהם רוצים לשפר. באמת כל הכבוד. שפה לא חשבתי.
עושים עבודה טובה, והנה, אתה יודע, מקום שישי. הבטיחו פלייאוף עליון.
אני רואה כרגע כאילו אתה עולה באש, אבל בסדר, אוקיי.
לא, הנה, זה מתפזר.
אוקיי.
אין מה לעשות, אנחנו מעדים פה.
כן.
עוד קצת דברים לגבי סכנין, כמו שציינתי מקודם, בינואר הם התחזקו במספר שחקנים, הביאו את ספינלי שהוא חלוץ חלוץ אורוגוואי שהגיע להם בתחילת העונה, סליחה, ארגנטינאי שהגיע להם בתחילת העונה, בינואר, בנוסף הביאו את ג'וזף גנדה, שגם מי שזוכר היה מועמד גם למכבי חיפה הרבה מאוד פעמים, ושיחק באשדוד בתחילת העונה, את עידו וייר, שהוא מגן ימני שבא...
שגיע מנתניה.
כן, והוא פתח דווקא את ינואר, הוא פתח טוב, עשה שני בישולים וחמישה משחקים, משחקים האחרונים קצת ירד לספסל, דווקא בעמדה הזאת הם, יש להם שני מגנים יחסית טובים, אם זה וייר ועובדיה דרוויש, וזה הצעד שאם סכנין יוצא, אתה יודע, להתקפות, הוא יוצא את הרבה מאוד דרך צד ימין, יש לה 250 קרוסים, ש-150 מתוכם הם מגיעים מצד ימין של ההתקפה, ולעומת כמות של פחות מ-100 בצד השני, אז יש פה איזשהו הבדלים משמעותיים, הם כן יוצאים דרך צד ימין.
דרך אגב, גם עובדיה דרוויש וגם עידו וייר, שהם שחקנים מאוד מאוד ורסטיליים. יכולים לשחק גם שמאל וגם יכולים לשחק ווינגרים.
נכון, ורק נזכיר שעובדיה דרוויש כל פרק נגד סכנין, אנחנו נזכיר, עובדיה דרוויש
הוא יהודי. הוא יהודי, כן.
אז למען נסר ספק, וזה הצד שממנו יבוא, כי באמת עובדיה דרוויש הוא מגן שעולה מאוד מאוד גבוה, בניגוד למגן השמאלי שלהם שזה רותם קלר, שהוא יותר הגנתי באופי שלו, אז עובדיה דרוויש היא זה שיעלה הרבה מאוד להתקפה.
עד כמה, רק כי אבא שלו שהחליטו להשאיר לו את השם עובדיה ולא לעשות לו איזה קיצור.
שמע, אני, זה באמת קבלת החלטות נוראה.
למה?
אני אגיד לך למה.
הרב עובדיה יוסף.
אין בעיה. עובדיה בסדר, כשם פרטי, אבל לא כשהשם משפחה שלך זה דרוויש.
למה? אוקיי, מה?
כי כשנולד לך ילד עם שם משפחה דרוויש, אתה לא יכול לקחת אותו עוד יותר לקיצון ולדחוף לו את העובדיה הזה.
אז מה היית קורא לו? אופק דרוויש?
עידו דרוויש.
ים דרוויש?
ים דרוויש, אגם.
עובדיה וייר.
עובדיה וייר.
זה השילוב.
אני אגיד לך מה, זה בעיה, זה קבלת החלטות לא נכונה. חד משמעית אני אומר לך, זה כאילו... היה אפשר למנוע את ה...
את הדבר.
תשמע, אנחנו... מתעסקים פה הרבה מאוד, לא רק אנחנו, אתה יודע, השיח הספורטיבי, הוא עובדיה דרוויש, ערבי או לא.
זה מצחיק, כי אני זוכר שבאחד המשחקים, ורוני נבון, שלנו, שגם במכללה וגם הייתה חלק מהצוות שלנו פה, ישר שאלתי אותה תוך כדי משחק, אמרתי, כי זכרתי, אמרתי, עובדיה דרוויש, הוא לא ערבי.
עובדיה.
אז...
עובדיה זה מהתנך, לא?
ברור.
מה היה התפקידו?
נביא.
נביא?
כן.
כמה נביאים היו?
מלא.
באמת?
כן.
משה היה נביא?
ברור. משה רבנו.
הוא היה נביא.
כן. תלוי, אני חושב, אתה יודע, היה לך... היה לך דבורה נביאה.
אה, גם נשים הם נביאות?
מה יש
לך? לא יודע, אחי, אני לא, אמרתי לך, אני לא בז'אנר. אז זה...
היו גם סופרים.
סופר סתם.
לא, היה סופר. איך קראו לסופר? סופר ידוע? איך קראו לו?
סופר, גם אתה סופר. חבר הספר. רגע, מה, באמת יש...
שפן. שפן, אבא שלי, נו. שפן הסופר.
אני בודק, רגע, שנייה. אני...
מה עכשיו, אני מסתלבט עליך? שפן הסופר.
שפן הסופר.
כאילו אתה נכנס, כאילו אתה נכנס לווי סקאוט.
כן, הנה, הוא 4-5, יש לו 4 בישולים, 5 שעה. שפן בן אציליהו, בן משולם הסופר.
יפה.
היה סופרו של יאשיהו.
של יאשיהו.
יאשיהו מלך.
למד אותך להיית. טוב, בוא נחזור כדורגל, בוא נעבור, אוקיי, אז סכנין, הבנו כאילו את זה שלהם, מכבי חיפה ראינו שדיווחנו על דוח הפצועים, גם פיירו חוזר, גם אילי חג'אג' חוזר, אני מניח שישולבו, איך מכבי חיפה אמורה לשחק את המשחק הזה?
אז אני חושב, אני חושב שגם המגמה של מה שאנחנו שומעים ורואים, של לחזור לקו 4, זה הרבה יותר... הרבה יותר נכון במשחק הזה, כי גם בני סכנין, כי קודם כל בני סכנין זה לא קבוצה ש... אתה יודע, בוא נגיד המשחק יהיה בשליטה של מכבי חיפה, ואתה תרצה באמת לתת את ה... את ה... את הריווח הזה במשחק עוד פעם, וסכנין, אתה יודע, זה קבוצה שמאוד מאוד מקווצת בכיוון האמצע, וזה, הם שחקים כדורגל מאוד, בהגנה הם מאוד מאוד קומפקטים לכיוון המרכז, ומהצדדים אתה תהיה חייב לייצר איזשהו יתרון מספרי. ואני חושב שאם אנחנו כבר מדברים על קו 4 שגם עבד במשחק האחרון, אז אפשר לנתת לזה עוד, אתה יודע, המשכיות, ולהמשיך עם אותו מערך.
אז זהו, אם אתה ממשיך עם אותו מערך, השאלה היא אם אתה ממשיך עם אותם שחקנים. עכשיו, ראינו את דניאל סונגרן מנטרל יפה את מילסון, שכביכול המסוכן בליגה.
דניאל וקני ביחד.
ואז, שנייה, ואז אתה שואל, כן, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, איך אני משחק פה... אני כן הייתי רוצה לראות חלאילי, בסדר?
בוא נראה, שאלה, לא דיברו עליו בדוח.
פצועים? לא, לא פצוע.
שמע, הוא שיחק עם רגל אחת מחצית שלמה.
זה יכול להיות יתושש, הוא, אתה יודע, צעיר. אבל, כשאתה שואל את השאלות, רגע, פיינגולד, סונגרן, עכשיו, ראיתי שפחות במשחקים האחרונים, מסי מנסה לחזור כביכול להגנת האלופה, מה שנקרא. שזה דניאל, שזה קורנו, שזה סק, שזה שון גולדברג. אז אם אתה מייצר קו 4, אם אתה מייצר קו 4 מהשחקנים הללו, הוא שאתה אומר, בוא ניתן לפיינגולד.
סקלה לא אמור לשחק, הוא עם צהובים.
הוא עם צהובים.
הוא עם צהובים, הוא קיבל צהוב נגד מכבי תל
אביב. אז אתה יכול לשחק עם...
שימיץ'. אין ברירה.
אבל הוא לא יכול לשחק בשמאל.
אז לא, לשחק בצד ימין. שימיץ' גולדברג.
שימיץ'
צד ימין, גולדברג צד שמאל, קורנו ו... שמע, דניאל עשה משחק טוב נגד מכבי תל אביב. הייתי נותן לו להמשיך. לא הייתי מוציא אותו, כי אני חושב שהמשחקים הקרובים גם, שוב, אני לדעתי כן, הם ימשיכו איתו עונה הבאה, בגלל שהוא ישראלי. אם הוא היה נשאר זר, אני הייתי אומר לך שכל חילוף פה.
אוקיי.
אבל ברגע שהוא ישראלי, וישראלים, אנחנו יודעים את המלחמה על הישראלים במיוחד בעונה הבאה, שהולכת להיות מאוד קשה
לזרים. הוא יודע לתת לך פתרונות, הוא יודע לתת לך פתרונות.
נכון, והוא ורסטילי יותר, אז אני כן אנסה, אתה יודע, להחזיר לו את הביטחון גם לקראת העונה הבאה. אז כן הייתי ממשיך איתו. בקישור זאת שאלה גדולה, שאלה מה אני, אם אני מסי דגו, אני פותח עם קשר אחד, אחורי. כן, למה לא? שואו, למרות שחשבתי אולי לפתוח רק עם ג'אבר כשש, ועם גדי ואליאור ביחד, אבל אולי לפתוח עם שואו, ג'אבר וגדי אולי.
זה מה שאני הייתי עושה.
ואליאור בחוץ?
כן, ראיתי אותו גם מול מכבי תל אביב. תשמע, הוא עדיין עייף.
אוקיי, ומי לא ליאור? כאילו יש לך ענן צד אחד?
מה, בשמאל?
אולי לתת
לליאור. סמיט קני.
תשמע, גם ככה רוב התבניות התקפה שלך, זה לבודד את קורנו בצד שמאל לבד, ואז כל פעם הקיצוני השמאלי נכנס לאמצע. אז אם אתה שם כביכול את ליאור בצד שמאל, זה לא באמת יהיה צד שמאל, כי הוא לא יצחיל עכשיו לעשות לך דריבלים באגב ודברים כאלה, הוא אוטומטית יישאב לאמצע ויפנה לקורנות הקו. אז אפשר למצוא לזה איזשהו פתרון, ואז דיור, אתה יודע, ייכנס בין הקווים, וגדי יכול להצטרף לכיוון הרחבה, שיהיה לך עוד שחקן בתוך ה-16. אז אני חושב שאם כבר אתה הולך על זה, אז אפשר לתת לשניהם לפתוח.
ואז אתה משחק עם ג'אבר, כאילו...
שואו ג'אבר, שזה כביכול איזשהו ריבוע כזה. שואו ג'אבר,
קינדה? וליאור, אתה שם אותו כשמאל מדומה כאילו?
כן, וגדי גם חלק מהשלישיית אמצע. חלילי ודין דוד. אין לך יותר מדי ברירות. כאילו, אתה מסתכל, אין לך באמת ווינגר שמאל, שזה טירוף, כן, אנחנו מדברים על זה מתחילת עונה. אין לך ווינגר שמאל.
אפרופו לסובוי, הוא גם פצוע עכשיו.
לסובי.
כן.
הוא סוף העונה, אתה יודע, המזל, באמת, אחת ההחלטות הכי טובות שזה, זה שהשאילו אותו ולא קנו אותו במיליון ו. כי זה התרסקות רצינית.
עכשיו, עוד פעם.
זה סיטואציה, כרגע אבל הוא לא עזר.
אני אחזור ואומר, אבל כרגע, נכון, כרגע הוא לא...
יכול להיות ששחקן טוב, הוא לא עזר לך. הוא פה כבר, אתה יודע, אותו אנחנו מסיים את העונה. הוא לא סייע לך כמעט בכלל. ושחקן שאמור לבוא חיזוק, ונתקעת, נתקעת, וזה עוד נפילה. אבל בסדר, תודה, לומדים מזה, אין מה לעשות.
תשמע, אני חושב שמכבי חיפה ברמת אחוזי הזרים, אולי יש... תראה, אני לא רואה בשום נפילה. שימיץ', אני גם לא רואה בו איזו נפילה דרסטית. לסובוי, תודה, לא קיבל מספיק, בוא נשים אותו בתבנית של נפילה. אני חושב שגם הסקאוטינג מכבי חיפה השנה... בסדר, אתה יודע, אחוזי נפילות, תמיד יהיה לך איזה מנואלי טורה כזה, איזה
נפילה. אני לא רואה את מכבי חיפה נופלת עוד פעם בשחקן כמו מנואלי טורה ודרינצ'יץ' וכאלה. אני לא רואה את זה קורה עוד פעם, כי המערכת היום היא הרבה יותר בריאה ממה שהייתה אז, וגם הקבוצה בריאה, אתה מבין? אז
לא, וגם יש לך כאלה, אתה יודע, מיקאל אלפונס כזה, אתה יודע, אהובך. מיקאל אלפונס שבאו, נתנו חסט, עשו עבודה יפה.
כן, אבל הוא
לא המשיכו איתם.
כן, הוא שיחק, כי הוא לא מספיק טוב, אבל הוא תפך איזשהו שבלונה לאותה תקופה.
לקח איתך אליפות.
כן, בסדר גמור, לא זוכרים אותו. אבל זה תהיה המשימה, אתה יודע, בעונה, הלוואי ולוסובו היה מצליח לתרום דקות, הוא גם את זה לא מצליח לתרום, אבל בעונה הבאה, לצערי, שוב, אתה הולך לעוד פעם לחריש עמוק. לפחות ארבעה זרים אנחנו יודעים שכנראה יעזבו, כאילו, אם זה הדיבור הזה, פיירו,
פיירו, אני מניח שימכרו אותו.
נכון.
גם הגיע הזמן למצוא, כמה שאני אוהב אותו, אני חושב שהגיע הזמן, אתה יודע, למכור אותו, כי אחרת המחיר שלו ירד, אתה לא יודע, כך תמכור אותו.
ברור.
רוצים אותו ברוסיה, 3.5-4 מיליון.
יפה,
כן?
המניה בצפה.
ותביא, בדיוק, ותביא את זה, וחלאילי כמובן, שלא בנית עליו מלכת.
לא, אני מדבר על זרים. אז יש לך סק שבסימן שאלה, וקורנו שבסימן שאלה, ושימיץ שכנראה שוחרר. אם אתה שואל אותי, תשמע, זה תלוי גם מי יהיה המאמן עונה הבא, אבל שואו, אם אתה לא מוצא אלטרנטיבה ראויה, או לחילופין, נטע לוי לא חוזר, לא הייתי ממהר כל כך לשחרר אותו.
גם אני לא.
כי יכול להיות שהעונה הזאת הוא ישתלב. הרה דברים ששווה לשקול פעם או פעמיים לפני שאתה משחרר אותו. אבל כל השאר, אתה יודע, גם הישראלים שלך, אתה צריך לעשות איזשהו שינוי, וזה כבר עונה שנייה ברציפות, שאתה עושה מישמש בסגל. לא הכי בריא, אבל מתבקש.
מה זאת אומרת?
תשמע, אתה לא יכול כל שנה להפוך את הסגל. אתה צריך לעשות איזשהו שלד ולרוץ איתו. יש לך שלד, אבל... הוא לא מספיק טוב, אתה מבין? הוא לא מספיק יציב.
הוא גם קצת עייף.
נכון? ואתה צריך לשנות, או לרענן, או לתודה.
תחשוב שמתווספים לך לשלד, אילי חג'אג', שיקבל, אני מניח שיקבל דקות במשחק הקרוב, ופיינגולד, ויש לך פה איזשהו שלד שהוא נבנה איתך.
חד משמעית.
עכשיו, השאלה היא גם, עוד פעם, אתה הולך לעונה הבאה, אבל עד כמה ברק בחר יאמין בחבר'ה?
אה, זהו, החלטנו.
לא, לא יודע.
לא. בוא נשאל אותך שאלה. שאלה סופר מעניינת, וזו שאלה למאזינים שלנו, מי שרוצה מוזמן לענות עליה בתגובות. אני נותן לך עכשיו 6 שחקנים.
אוקיי.
שהיו פה בעונה שעברה, תדרג לי אותם, את מי אתה מחזיר קודם, מהראשון עד האחרון. 6 שחקנים.
תן לי את השמות.
6. אתה צריך לתת לי את כל הדירוג שלך.
אתה צריך לך 6 שעזבו,
אני נותן
והייתי מחזיר.
שנייה.
אתה נותן לי עכשיו 6 אופציות.
אני נותן לך
6 אופציות.
6 אופציות.
6 שחקנים.
6 שחקנים שהיו פה בעונה שעברה.
אוקיי.
ואני אומר לך עכשיו, יש לך אפשרות להחזיר, תחזיר לי... מה מבחינתך הכי חשוב, מהראשון עד האחרון?
רגע, תביא לי את דף, איזה דף, לא, אני לא יכול לכתוב ככה לטאבלט.
אני אביא לך דף, רגע. אני רגע אלך להדליק את המנורה פה קודם.
הנה.
תראה להם איך אני מדליק את המנורה.
הופה, תדליק, רגע. הופה. תדליק. לא, בסדר, הנה, תביא פה, 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 תביא איזה משהו. בוא, אני רוצה לכתוב לי, ווואלה, ותעשו גם את הדירוג הזה. תביא גם את זה, גם זה בסדר, נו. תביא חתך דף, תביא את זה, הכל טוב. תביא את זה, יופי. שב, תן לי את האופציות, ושהמאזינים שלנו גם, אתה יודע, יהיו...
שאלה מאוד מאוד טובה, שאני דן בה בימים האחרונים.
יאללה.
שים לב, תרשום.
כן, אני רושם.
בבקשה. נטע לוי.
אחד, נטע לוי.
צ'רון שרי.
מה, שכחתי ממנו, אוקיי. 2 צ'רון, כן.
עומר אצילי.
כן.
ג'וש כהן.
אין סיכוי שיחזור, אוקיי.
אני נותן לך את האופציות.
אוקיי.
ג'וש כהן.
כן.
עומר אצילי.
אמרת כבר.
אמרתי, אבו פני.
אוקיי.
ו... שיש דילן. דילן
בטובינציקה? כן. אוקיי.
יש לך שש שמות פה.
כן.
שישה שמות.
שישה שמות, כן.
שישה שמות. תרג לי אותם מהראשון עד האחרון את מי אתה מחזיר, ובבחינת מה יותר דחוף בסג, מבחינת הכל, מה שאתה רוצה.
אוקיי. אז קודם כל, הראשון, אחד, נטל אבי. זה הראשון שאני מחזיר. שתיים.
כן.
מקום שני, אצילי.
אוקיי.
אצילי, מחזיר.
אצילי.
אני אפתיע אותך עכשיו. שלוש, ג'וש כהן.
אוקיי.
ג'וש כהן. ארבע. שרי. חמש. דילן. שש, אבו פני.
וואו.
כן. זה הדירוג שלי. לפי הסדר, מי אני מחזיר? נטל אבי, אצילי, ג'וש כהן, שרי, דילן ואבו פני. איך הדירוג שלך?
אני כמעט אותו דבר כמוך.
אוקיי.
כמעט אותו דבר.
כן.
אולי, תשמע, אני מת על ש... אבל אם אני מסתכל עכשיו בטווח הרחוק...
אני מסתכל גיל, אני מסתכל...
השפעה על הקבוצה, השפעה שלו על הקבוצה הייתה מדהימה, אבל אני מסתכל על זה שאם אתה מחזיר את נטל אבי ואצילי, אז זה גם איזשהו נו. אבל אבו פני גם עושה עונה מדהימה.
אין ספק.
ודילן, תשמע, דילן זה... אני אמרתי דעתי על דילן, שדילן בלם יותר טוב מסק. לדעתי.
גם אני חושב, הוא יותר שלם.
הרבה יותר שלם.
כן.
ואם אתה אומר לי עכשיו להחזיר את דילן, זה וואו, כאילו. אז אני אולי הייתי משחק פה קצת, אולי מוריד את שרי, אבל עם כל... זה גם מראה כמה באמת שרי שהוא הטופ של הטופ.
תשמע, אני מסתכל ככה. קודם כל, אין ספק שצ'רון שרי זה וואו.
מה זה וואו?
אבל, אתה יודע, הזמן עובר,
הגיל, הזמן עבר,
הגיל מתקדם, ויש לך כל מיני דברים שצריך לקחת בחשבון, הוא כבר יהיה בין 30 ו...
והרבה.
שמונה, משהו כזה, לא?
לא, 36.
שבע, משהו כזה. הבחינת ההשפעה לקבוצה סבבה, אבל נטל אבי, אחד משמעית זה הראשון שאתה צריך. שתיים, בגלל חלאילי, אצילי, אתה חייב אותו.
גם אם אצילי לא היה עוזב, אתה חייב את...
ושלוש, הכי שוער. ודרך אגב, אני חושב...
ב-35, ביוני יש שש.
יש שש, מי?
שרי.
אז יש לו עוד איזה עונה, הייתי מחזיר אותו. אבל בוא, קודם כל יש לו חוזה. אז מה זה מחזיר? יש לו חוזה, אם הוא לא רוצה ללכת, ולא יודע, והשתגע, ואגיד, לא בא לי, יש לו חוזה, הוא צריך לחזור. אז זה לא, הייתי מוציא אותו כאילו בקטע של הזה, אתה מבין? אבל זה ה...
לא, אבל אוקיי, אוקיי.
בסדר?
הבנתי, אחרי שעשיתך?
כן.
אבל זה נקודה יפה, כי יהיה פה, זה יהיה מלחמה בקיץ. סליחה, כאילו לא מלחמה...
חסידה, אולי יהיה גם וגם.
כן, אבל זה יהיה... אתה יודע, הסיפור של הקיץ, באמת את מי יחזיר, אני חושב ש... וגם נגענו את זה בתוכניות...
אין לך כאלה ישראלים טובים.
לא משנה איזה מאמן יהיה פה, אם זה מסאי, זר, ברק בחר, לא משנה מי, זה יהיה הסיפור של מכבי חיפה, אם באמת תצליח להנחית, לפחות שני... אנחנו יודעים מהרשימה פה, אנחנו יודעים שרק שניים זה באמת ריאלי, אולי שרי, אתה יודע, זה סימן שאלה, אבל שניים באמת זה ריאלי, שזה נטל אביב.
קודם כל, ג'וש, אני אגיד לך מה, שים לב שתמיד, תמיד, תמיד ב... גם בכוכב האדום בלגרד, וגם שמכבי חיפה, גם שהגיע, איך קוראים לו, גם כשברק הגיע למכבי חיפה, הם ניסו לשים את גלאזר, שגלאזר לטעמי הולך להיות באירופה באחת הקבוצות הטובות.
אחד משמעית, הוא עשה קמפיין מדהים בליגת האלופות.
ורק להראות לך שהצוות של ברק בחר צדק, כשרצה לשים אותו, אתה יודע, בפרונט של, לשים אותו כשוער ראשון, אבל, וגם בכוכב האדום, הדבר הראשון שהם עשו, זה להוציא את מיליאן בוריאן ולהביא את גלאזר. אז
תשמע, גלאזר עושה שם עונה טובה, אני חושב שבסוף, אתה יודע...
לא, כי אני מתכתב עם הקטע הזה של אתמול בדיוק שריף קיוף חתם, עד 2028, והשאלה אם...
מה יקרה?
מגיע צוות אחר, מה הוא חושב לגבי זה?
אז נגענו בזה גם בפרק הקודם, שריף קיוף הוא בערך הבעיה ה-15 שלך. דיברנו על זה בפרק קודם, כאילו זה בעיה, עמדת השוער בוא נקרא לזה, לא שריף קיוף, עמדת השוער היא הבעיה מספר 15 שלך. אי אפשר להשאיר את זה ככה, אנחנו יודעים שגם איתמר ניצן, עזוב שזה לא מספיק טוב, הוא גם כנראה פורש.
הוא פורש, כן.
אז אתה תצטרך להביא אלטרנטיבה, ושהיא לא תהיה ברמה הזאת, אלא משהו הרבה יותר גדול, והשאלה, אתה יודע, במצב השוק, מה באמת הולכו לעשות עם זה? יהיה חייב, אי אפשר יהיה להשאיר את זה ככה? שאלה מה ילכו ויעשו עם זה, כי צריך לפתור פה את הבעיה של עמדת השוער, או להביא תחרות לשריף, כי יכול להיות ששוב, העונה הזאת של שריף קיוף, שהיא לא הייתה רעה, בוא נגיד ככה. היו טעויות לצד משחקים הרבה יותר טובים, אבל יכול להיות שהעונה הבאה, זה בעצם העונה הזאת הייתה שכר לימוד, שאתה ספקת בהרבה מאוד מקומות העונה בסגל, אם זה לפעמים במאמן ולפעמים בעמדות כאלה ואחרות, שספקת את החוסר ניסיון של כן. חלק מהשחקנים או מהצוות, אבל בסופו של דבר יכול להיות שהעונה הזאת היא איזשהו שכר לימוד, ושריף קיוף עונה הבאה יהיה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה שנה. זה גם יכול להיות.
זה יכול להיות, וגם יכול להיות שאם תהיה תחרות בריאה ותחרות טובה, אז לך תדע.
נכון? קודם כל, תחרות חייבת להיות על כל עמדה, כי אתה מכבי חיפה. שאלה שוב, אם באמת הלכו, כי העונה הבאה באמת הולכת להיות הכי חשובה מבחינת לקחת אליפות, זה גם מבחינת נקודות דירוג, עונה הבאה אנחנו גם כולנו יודעים שהנקודות דירוג משתנות, ואתה גם הולך לקבל עוד מקום, אתה יודע, מקום אולי יותר גבוה בליגת אלופות ודברים כאלה, אז העונה הבאה היא מאוד מאוד קריטית. מאוד מאוד
קריטית, וגם משחק הקרוב מאוד קריטי, וחשוב גם כן, אתה יודע, להתבססות במקום השני, ולך תדע, כמו שאמרתי, אי אפשר לדעת, אין איפה לדעת. בוא, הרכב עשינו כבר?
לא.
עשינו כבר, אבל הרכב.
עשינו, נכון.
עשינו הרכב. זה הרכב של 4-3-3, בוא נחזור עליו. ג'וש כהן, שריף כיוף, שריף כיוף בשער.
הדירוג שלכם מבחינתך, כל הדירוג חזר.
שריף כיוף בשער, שימיץ', גולדברג, דניאל ופייר. יש לך את שואו, את ג'אבר, קינדה. יש לך כנף, חלאילי. שמאל, אמרנו רפאלוב. רפאלוב שיברח כזה לאמצע, ודין דוד בחוד, ואז יש לך גם חילופים שאתה יכול, אתה יודע, חילופים מהספסל שהם טובים, שיש לך את פיירו, ויש לך את אילי חג'אג', ויש לך את פיינגולד, יהיו לך אחלה חילופים, כאילו, וזהו, לא? יש לך עוד חילופים, סוף וכאלה, וכל מה שיש. טוב, אתה רוצה להגיד לי תוצאה? אני אגיד לך תוצאה. אני אגיד לך תוצאה. 3-1.
3-1 מקבי?
3-1 מקבי.
אז אנחנו גם עשינו, יניב שידל אותנו לאמר גם בפרק הקודם, אז אני אשאר באימור שלי, שאני לא זוכר מהו.
אוקיי.
אבל הוא היה 2
לזה. לסכנין כבר?
כן. סתם עשינו כזה אימור, יניב היה להוט. אז לדעתי, אנחנו 2-0.
נצחים?
כן, כן. אני חורג במנהגי.
אתה חורג?
תשמע, אתה לא יכול לא לנצח עוד משחק?
כן.
לא יכול להיות.
ועוד בבית.
אתה לא יכול
לנצח. שזה טירוף. אתה אחרי שני הפסדים בבית, שזה טירוף.
אתה לא יכול להביא נקודות.
אתה חייב להחזיר את המבצר. כמו שדיברתי על זה בפרק לפני, כוח הרתעה, כל הדברים האלה. אז יפה. טוב, פרק קצר יחסית.
בכיף.
אבל כיף, כן. רק נגיד, לפני שנגיד תודה, בוא נזכיר לכם שיש לכם את ההנחה של פנדה. אז אם אתם רוצים לרכוש מוצרים של פנדה לקראת החג, תוך כדי החג, עכשיו, מתי שאתם רוצים, יש לכם 15% הנחה בפנדה, בקוד קופון שלנו שהוא?
YARK.
עוד פעם?
YARK.
וזהו, אוקיי. ואותיות גדולות.
וואי.
MC, יפה. ונחזור, נחזור על כתובת האתר www.pandazzz.co.il www.pandazzz.co.il וזהו, תקשיבו, תאזינו, ואנחנו נשתמע בעזרת השם בפרק הבא, ביום ראשון. ביי ביי, להתראות.